אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
תמונות מפעימות מגיעות אלינו מאנטוורפן, שם לאחר שהושחת ורוסס בצבע שחור, מוסר פסלו של המלך לאופולד השני, שהיה בעליה של מדינת קונגו החופשית, שם השליט משטר עריץ. התושבים שימשו עבורו כעבדים, ואלימות מקטיעת איברים ועד רצח ממש הופעלה עליהם באופן יומיומי. 10 מיליון תושבים נרצחו גרוסו מודו בשנות שלטונו שם. זה כמובן מצטרף להסרת הפסלים של הגנרל לי, מפקד צבא הקונפדרציה בערים רבות בארצות הברית, להפלת, גרירת והשלחת הפסל של סוחר העבדים אדוארד קולסטון שפסלו הושלח לנער בבריטניה, וגם לחשבון הנפש אותו מנינו בתחילת התוכנית. יצירות תרבות רבות עומדות עכשיו בסימן שאלה במרכז שיח. נשאל מה הדרך הנכונה להתמודד עם העבר שלנו בכל הנוגע לחוטאים שמילאו את עולמנו, האם נמחוק הכל, ואם לא, לא נמחוק כלום. ומה איתנו כאן בישראל? איזה חוטאים זכו לכבוד במרחב הציבורי ואנחנו לא מזכירים את חטאיהם? שלום לדוקטור דן ערב, חוקר תרבות וזיכרון ישראלי, בית הספר לתקשורת במכלל המנהל. תודה שאתה איתנו הבוקר.
בוקר טוב גואל.
ושלום לפילוסוף והאומן הדוקטור חיים דאואלוסקי, תודה גם לך שאתה איתנו.
בוקר טוב, תודה לך.
ושלום לקולנוענית והפעילה החברתית כרמן אלמקאי סמוס, תודה גם לך שאת איתנו הבוקר.
שלום, שלום,
ובוקר אור. בוא נתחיל עם כותרת ברשותכם, כל אחד מכם, למחוק הכל או לא למחוק הכל, הדוקטור הרב?
בשום פנים ואופן, מחיקה מטרידה אותי מאוד, מחיקה של ביטויי תרבות, יצירות אמנות בשם שמירה על החברה, מטרידה עוד יותר. צנזורה עצמית, הצנזורה הבוטה ביותר.
הדוקטור לוסקי, למחוק או לא למחוק?
הייתי אומר קודם שכל פעולות המחיקה שנעשות, הן משרתות כרגע את התקשורת ולא את המוחקים, כי הם עובדים בשבילה שעות נוספות. מצד שני, למחיקה יש תמיד שני היבטים, מצד אחד פעולה אלימה, ומצד שני הפעולה אלימה מוחקת. אז אנחנו נגד אלימות, כמו שדן אומר, מצד שני, אנחנו בעד אלימות, כי בלי אקט אלים לא נוצרת תודעה אחרת. אז אנחנו פה במבנה סקיזואידי דו-ממדי, גם וגם.
גם וגם. כרמן, למחוק או לא למחוק?
כאחת שכבר מחקה.
ועל זה עוד נדבר, כן?
כן, אני מאוד מצטערת, אבל אני בעד למחוק, מכיוון שיש אנשים שעשו פשעים, שבעיניי מהם אנשים מתים עד היום, אז אני לא חושבת שאני צריכה להנציח אותם במרחב הציבורי שלי. האקט האלים בעיניי הוא מי שבעצם עשה אל מול אוכלוסיות שלמות אקטים אלימים, ולכן הפעולה שלי היא לא, אני לא קוראת לאלימות, אני רק קוראת לה לטהר את המרחב הציבורי שבו אני והילדים שלי חיים.
אני מודה שאני בגישה הזו, אבל נדבר על זה. אני בעד, בוא נמחוק הכל ונתחיל בעולם חדש. אבל נשאל אותך, ברשותך, דוקטור חיים דאואל לוסקי. למדת אצל מישל פוקו, כתבת על מישל פוקו. מה הוא היה אומר לי עכשיו אם הייתי מראיין אותו בנושא זה? הוא היה אומר לי, "ווזה תפו, אתם משוגעים." הוא היה אומר לי, "ווזה דזמבסיל, אתם מטומטמים."
הוא היה אומר בדיוק ככה, "ווזה תפו, כשאתם חושבים שאם אתם מוחקים את קינג לאופולד, או שורפים את הספרים של היהודים בליל הבדולח, או מסירים את חלף מן הרוח מרשימת הסרטים, אתם בעצם מוחקים את הזהות הישנה ומייצרים זהות חדשה." הוא היה בדיוק מדגיש, בעקבות פאנון, שפוקו בוודאי היה בן זמנו, ו-1961 זה השנה שגם פוקו מפרסם את תולדות השיגעון, הוא היה אומר שבאמת אקט המחיקה הוא תמיד כפול, אני מוחק ואני נשאר בלי כלום, אבל הכלום הזה הוא לא באמת כלום, כי הוא באמת, הוא בעצם מלא בשיקוף, במראה של הכובש. אז גם שאני מסלק את הכובש, גם שאני רוצה תודעה עצמאית, העצמאות שלי תמיד תהיה מוטבת בסימנים של הכובש, והמנגנון הוא הרבה יותר מורכב. שהיום, אם אני תרשה לי עוד שנייה, דווקא בשיח האפרו-אמריקאי היום, הם באמת יצרו מנגנון חדש, שהשיא שלו לדעתי זה בשיר של הקרטרים, של ביונסה ודייזי, הרעיון של רבולושן ללא שום סממנים של רבולושן. מחיקה גמורה, אבל המחיקה עדיין היא נעשית בתוך הלובר, אם אתם זוכרים את השיר. זה
בוודאי.
המודל.
בוודאי.
אי אפשר רק למחוק, הם לא שורפים את הלובר. זה ההבדל, זה הרעיון.
הם הופכים את ביונסה למונליזה. הנה, גם אני ראויה להיות כאן.
הם הופכים לביונסה לסוג חדש של מונליזה, שמציב מבנה אחר שלא מבנה של סתם של מחיקה, אלא מבנה של מחיקה מאוד מאוד חכמה שהיא לא דיאלקטית. ועל זה פאנון ופוקו בדיוק הדגישו את המנגנון הזה.
אז אולי הדוקטור דן הרב זה בדיוק העניין, ואולי כאן אנשי HBO צודקים במהלך שהם עושים עם חלף עם הרוח. כולנו יודעים, כמובן, אחד מהסרטים החשובים בהיסטוריה של הקולנוע האמריקאי, אבל גם סרט מאוד 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 בעייתי במה שהוא מציג על המסך. אומרים HBO, אנחנו לא מוחקים אותו מהקטלוג שלנו, אנחנו מוסיפים לו הסבר. זו הדרך הנכונה בעיניך?
אני חושב שכן, אני חושב תראה, גואל, קולנוע וטלוויזיה הם המדיה של ההמונים, במובן עמוק קולנוע וטלוויזיה מבטאים אותנו, הם מבטאים את התת מודע הקולקטיבי שלנו בתקופה נתונה. אנחנו לא יכולים למחוק את ההיסטוריה. הקולנוע וטלוויזיה הם המדיה שרושמים את ההיסטוריה שלנו. בהיסטוריה שלנו יש בה גם דיכוי ויש בה גם מחלוקות. למחוק את זה זה לא למחוק את ההיסטוריה. אתה מבין? זה כמו שחיים אומר, זה יותר מעיד על המוחקים. אנחנו צריכים להכיר בקיומם של הסרטים האלה, ואכן לראות אותם בפרספקטיבה. אני חושב שצפייה בסרטים ישנים מלמדת אותנו המון על ההיסטוריה ועל הדרך שעברנו, על שינוי היחסים, על הפרספקטיבות המשתנות.
אבל אתה לא נותן יותר מדי, אתה לא נותן יותר מדי קרדיט לצופים?
כן, אני נותן יותר מדי. אני חושב שמי שמוחק ואומר שהוא מחנך את הצופים, עושה טעות, הקהל לא טיפש. אם הקהל רואה סרט משנות ה-30, הוא יודע שהוא רואה סרט ישן, הוא יודע שהוא רואה סרט שיש בו יחס בוטה לשחורים. אני לא חושב שהקהל הולך ומחכה סרטים משנות ה-30, ההפך, הוא מודע לשינוי שעברנו מאז. אגב, הקהל עצמו הוא צנזור מצוין. הקהל רואה כל הזמן סרטים ישנים. יש יצירות שאכן צונחות לתאום הנשייה, פשוט מכיוון שהן לא רלוונטיות מבחינה פוליטית, מבחינה ערכית או מבחינה אומנותית גם. אני חושב שהצנזור, הצנזור אני חושב שהוא משיג מטרה הפוכה. השכחה, הדחקה, בושה, אני חושב שאין מקום לדברים האלה. אני חושב שאם אנחנו רוצים שינוי בכל אחד מתחומי החיים אגב, אנחנו צריכים להכיר את העבר.
כן, בבקשה.
אני חושב שהמבנה הוא באמת א', אין צנזורה, למחוק כל צנזורה. במובן זה גם צנזורה של הדיכוי וגם צנזורה של השחרור היא עלובה. והרעיון הוא להכניס הרבה יותר דמיון. אם אני אמחוק את חלף עם הרוח, אני אמנע סוג מסוים של דמיון אפשרי אצל מי שרוצה לפתח מחשבה ביקורתית ביחס לתקופה של דיכוי העבדות. אז נכון, מחקתי פרט מסוים, אבל לא מחקתי את הדבר. זה מה שפאנון מלמד אותם. אני מסלק את הכובש, ואז יש לי אדמה חרוכה, ועל מנת להצמיח תרבות בתוך האדמה החרוכה, אני מיד אלך לתרבות של הכובש, על מנת לייצר תרבות חדשה. והרעיון היום זה איך לא להיקלע למנגנון הזה, אלא באמת, להתמודד עם הנכבש.
אבל אני טועה אם אתם, אם אתם לא צועדים לכם שם על עננים, מבלי להסתכל למטה על האנשים. מה אמור להרגיש ראש העיר השחור של בריסטול, כשהוא עובר כל בוקר מהבית שלו אל המשרד שלו, ובאמצע העיר עומד פסל של סוחר עבדים שעשה דברים נוראים לעם שלו? הוא אמור הוא פשוט ככה לשרוק בדרכו למשרד?
הוא אמור להסתכל על עצמו ולהגיד לעצמו כמה כוח יש לי וכמה אומץ וכמה עוצמה תרבותית יש לי, שאני עכשיו פה מולו, הוא כבר הפך לסמל ואני הפכתי לחיים. אני עכשיו החיים האחרים שמאפשרים את הולדת של תרבות אחרת שהיא לא מוחקת לגמרי את השרידים, אלא כן מצמיחה דבר אחר שהוא לא דיאלקטי. העניין הוא לא להיות בדיאלקטי.
זה להפוך לסמל, זה להכניס לתודעה לאנשים שנמצאים וחיים, כן, וחיים את היומיום, באמת האנשים שם למטה, להפוך מישהו לסמל תרבותי, יש לזה משמעות עצומה בעיניי, כן? גם כקולנוענית, ואני מבינה מה אתה אומר על הסרטים, ואני מבינה איזה השפעה יש לתרבות, כן? על חינוך ועל חיי היומיום.
ולגדול נכון, אבל תעניקי לצופים שלך, תעניקי לצופים שלך יותר קרדיט. הם הרבה יותר חכמים ממה שאנחנו חושבים אותם. הם הרבה יותר מפותחים, ויש להם הרבה יותר אפשרויות לייצר אפשרות של תרבות לא דיאלקטית. ברגע שאת חוסמת ושוברת, את נכנסת לדיאלקטיקה שאין ממנה סוף. העניין זה איך להשתחרר מהדיאלקטיקה.
יש פה הנצחה שהיא בהמון המון מקומות, ופה במדינת ישראל...
אז בואי נדבר על המרחב שלנו באמת, קרמן. קרמן, בואי נדבר על המרחב שלנו, ונראה בפעולות שאת עשית בעצמך, את מי חשבת שראוי למחוק, את מי מחקת למעשה.
אני כבר המון המון שנים מתעדת נפגעי גזזת במדינת ישראל, כי אימא שלי נפגעת גזזת בעצמה. גיליתי את זה ככה בטעות, בתחקיר שעשיתי איתה. ואני מתעדת כבר כמה שנים נפגעי גזזת אנשים גופסים מסרטן, עם מחלות בכל הגוף, שהולכים לטיפולים, אפלה ופלא, על בית חולים, שנקרא על השם של מי שיקרין אותם.
אנחנו מדברים על יוספטל.
שנקרא דוקטור שיבה. שלטי הרחובות מהללים אותו. אוקיי, עכשיו האנשים האלה, עם כל הכבוד, זה נראה לי אבסורד, גם מה שהם עוברים בוועדות, גם מה שהם עוברים בבתי החולים, בבית חולים הזה ספציפית, להפוך את האדם הזה לאיזה גיבור לאומי, אז אני מצטערת, סליחה, אמא שלי לא עוברת בבוקר שם ואומרת איזה כיף לי, איפה אני, והוא סתם עכשיו איזה, לא, הוא איש שיש לו המון המון כבוד, יש על שמו בית חולים, יש על שמו זה, יש על שמו זה, כאילו, הקמת מחלקה לנפגעי גזזת? תקראו לה, על שם אנשים שנפטרו מהגזזת, ולא על שם דוקטור שיקרין אותם, סליחה.
אבל אמא שלך עדיין כלואה בתודעה דיאלקטית, זה בדיוק מה שאני אומר. אני אתן לך מודל מאוד טוב שאני בתור, עכשיו אני מתעסק הרבה בפילוסופיה של המקרא. כל הבעיה של עם ישראל שהתנחל בכנען הייתה בדיוק הבעיה הזאת. הרי כל התנ"ך מלא בשאלה למה אתם עובדים אלים אחרים, למה אתם עובדים את אלוהי כנען, וכן הלאה, כולם מכירים את זה. אבל בסופו של דבר נוצר עם. והעם האחר הזה שנוצר, העם העברי, מחק לחלוטין את התרבות הכנענית, התרבות המצרית, התרבות האשורית, אפילו את התרבות היוונית. האפשרות של לא לעמוד במצב הדיאלקטי שאת מתארת, היא האפשרות שתייצר עבורך מנגנון אחר של כוח, שהוא לא כוח התנגדותי, אלא הוא כוח שמחפש את המבנים הייחודיים של התודעה האחרת. בית חולים שיבה, נכון, מנציח את אותו זה שהנציח את הגזזת. אבל בלי שהוא הנציח את הגזזת, אנחנו לא היינו פה על מנת לדבר על זה שהוא הנציח את הגזזת, ואנחנו צריכים למחוק את ההשפעה.
אבל לא מדברים על זה, זה לא משהו מדובר, זה אנשים, אתה יודע, זה מזכיר לי, ואולי נדבר על זה ברשותכם, הדוקטור דן הרב, ואשמח גם להתייחסות שלכם האחרים. אנחנו בשנה שעברה ניהלנו שיח רב אצלנו בתוכנית, הנוגע למשפחת סקלר, אותה משפחה שהיא בעלת מפעלים רבים לתרופות, מואשמים באופן תדיר על כך שהם גרמו בעצם למגפה גדולה של אנשים שמתו כתוצאה מזה שהם לקחו את התרופות שלהם, והמשפחה הזו מלבינה את עצמה על ידי זה שהיא תורמת המון לעולם האומנות. הם אולמות שלמים בכל המוזיאונים החשובים בעולם, מהלוב דרך ניו יורק כמובן, קרואים על שמם. אז הליבון הזה, אנחנו לא אמורים לעשות איתו משהו, הדוקטור הרב?
כן, אני רוצה לעשות סדר בדברים. אני חושב שאנחנו צריכים פה לעשות איזושהי הבחנה בדיון שלנו, הבחנה בין מרחב ציבורי לבין הקורפוס העצום של יצירות קולנוע וטלוויזיה בהיסטוריה של האומנות הזאת, ובאמת העניין של פרסונליזציה מול דיון בערכים כלליים. אני אפתיע אותך גואל, אני דווקא תומך במה שקרמן עושה, אני חושב ש להתמודד עם עוולות מן העבר ברמה הפרסונלית וכן הלאה. אני לא יודע אם באמצעות מחיקה, אני לא יודע אם באמצעות הקמה של מחלקה מקבילה וכן הלאה. אני לא יודע, אבל אני חושב שהעניין הזה מאוד מאוד ראוי, וכן צריך להציף את הדברים האלה, כן צריך לסמן בעיות מן הסוג של משפחת סקלר וכן הלאה. לחלוטין כן, ואני יכול להבין שבמרחב הציבורי אנשים כן עושים ביטויים מאוד מאוד לפעמים אגרסיביים כאלה של, של, של הפלת פסלים, ראינו את זה בצורה עצומה אחרי נפילת הגוש הקומוניסטי, mm-hmm. כמעט בכל בירה במזרח אירופה, לא יכולת למנוע את זה ולא רצית למנוע את זה, זה היה ביטוי אותנטי של זעם ההמונים, והיה לזה בוודאי מקום ואפשר להצדיק את זה. הדיון קודם היה על קולנוע וטלוויזיה, ואני חושב שצריך לזכור ששם העניין הוא לא פרסונלי, שם אנחנו מדברים על יצירות אומנות שמבטאות, כמו שאמרתי קודם, איזשהו זרם העמקים שאותו אנחנו צריכים להכיר, זה אנחנו, זה ההיסטוריה שלנו, אנחנו צריכים להכיר את עצמנו.
אז לא היית, אז לא היית מוחק כלום, הדוקטור הרב, בעולם האודיו-ויזואלי? לא היית מוחק שום יצירה?
לא הייתי מוחק שום יצירה, הייתי נותן יותר קרדיט לצופים, ואם הייתי חושב שבאמת הצופים לא מספיק אינטליגנטים, הייתי עושה את מה ש-HBO עושה, ולמען הסדר הטוב הייתי באמת מוסיף איזושהי כותרת שאומרת שזה, לא יודע, ש-HBO לא מזדהים עם הערכים האלה, זה שטויות.
לא היית מסביר או לא היית מוחק דבר מאוד מאוד תדיר שקורה בכל הנוגע לבלק פייס למשל?
גואל, אתה יודע, לקראת התוכנית הזאת הסתכלתי קצת על ההיסטוריה של ייצוג הומוסקסואלים בקולנוע הישראלי.
שאלוהים ישמור על כולנו.
בדיוק. אז אם אנחנו מדברים, אנחנו יכולים לדבר על ייצוג נשים ועל ייצוג מיעוטים.
אבל אני רוצה לדבר, זה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן, אני רוצה לדבר. אני לא רוצה שהילדים שלי יראו את הייצוגים ההומואים שהקולנוע והטלוויזיה הציגו לנו במאה השנים האחרונות.
לא, אתה כן רוצה. לדעתי אתה כן רוצה, אבל אתה רוצה שהם יצפו בזה מתוך תיווך ומתוך זה שאתה תשים את הדברים האלה באיזשהו קונטקסט, באיזשהו זה, ואתה תסביר שזה משקף תקופה אחרת, אנשים אחרים, התפתחנו מאז וכן הלאה. ברור שאתה רוצה, זה יהיה יותר חזק. אגב, החינוך שלך, את הילדים שלך, יהיה יותר חזק אם הם יכירו את השלבים בהתפתחות ולא רק את המצב הנתון. מצב הנתון הוא תמיד שברירי. אבל אם רואים מצב שהוא הוא תוצאה של התפתחות, החינוך שאתה מדבר עליו, אני חושב שהוא הרבה יותר אפקטיבי. תודה.
אז שואל, אתה צריך לחנך את הילדים שלך למחשבה ביקורתית. מחשבה ביקורתית היא מחשבה מורכבת, וזה לא סתם התנגדות. פוקור או פאנון לא מדברים על סתם התנגדות. התנגדות זה דבר מאוד מורכב, כי אסור לך להיות נגוע ומוכתם באירוע של ההתנגדות ובאירוע של הכובש. אתה אמנם נכבש, על מנת להשתחרר מהכיבוש, אסור לך להיות מוכתם במבנה דיאלקטי שמקבל עליך את הערכים של הכובש. ואם אתה לא תלמד לחשוב את זה בצורה של מחשבה ביקורתית, אתה תמחק את חלף עם הרוח ומעולם לא תדע שהיה דיכוי של שחורים. אתה חייב לדעת שהיה דיכוי של שחורים, על מנת להשתמש בזה כמנוף אינטלקטואלי וביקורתי ביחס לעצמך וביחס למה שאתה הולך לעשות.
מה שאתה אומר לי נכון גם לגבי יהודים, הדוקטור חיים דאוולוסקי?
בוודאי, בוודאי. אני בטוח שאחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי מה שקרה, נולד אכן יהודי שונה, לצערנו הרב, להתנגש עם הקמתה של מדינת ישראל ועם הדיכוי של הפלסטינה, וזה כבר נושא לדיון אחר. אבל ברור שהיהדות של המאה ה-19 או המאה ה-20 הייתה יהדות מאוד בעייתית ביחס לאחרות באירופה. ואפשר להגיד שהיא נהנשה על זה, ואנחנו צריכים ללמוד מהעונש. ליל הבדולח שרף את פרויד ואת קפקא. אבל פרויד וקפקא היום קיימים הרבה יותר ממה שהם היו קיימים בליל הבדולח. על זה אני מדבר, וזה בדיוק המנגנון הלא דיאלקטי, שאני חושב שהיום המהפכה השחורה מבצעת, הם עכשיו בדרך הנכונה, אבל מחיקת סמלים בצורה וולגרית משרתת את הטלוויזיה.
עכשיו, כל מה שאנחנו...
לא משרתת את המגמה הפילוסופית של המהלך, כן.
בבקשה, קרמל.
להוסיף נקודה אחת רק בתוך הדבר הזה, שיש פה איזשהו שיח כאילו השחורים בעצם פעם חוו דיכוי, והיום כאילו זה כבר לא נמצא, כמו הקהילה הגאה. כאילו פעם ההומואים היו ככה וככה, הוצגו ככה וככה, והיום זה כבר לא נמצא. אז הבעיה היא שזה נמצא גם היום. ולכן אני חושבת שההתנגדות, קודם כל כל התנגדות שלי בכל אופן, וגם של המון המון אקטיביסטים שאני מכירה, תמיד תמיד מגיעה עם שיח, עם הסבר, עם זה, זה אף פעם לא באים עושים והולכים. זה בדרך כלל פעולות רחבות, עם המון המון דברים. ואני חושבת שהעצם האמירה היא, כן, זה היה פעם, אבל ביתי, הנה היום הכל השתנה, אני לא יכולה להגיד לביתי שהיום הכל השתנה, היחס לקהילה הגאה, אוקיי? כי בני נוער נרצחים פה על הנטיות שלהם, במצעדים או במקום שהם הקימו בשביל זה, טרנסג'נדרים חוטפים מכות ברחוב, אוקיי? בתל אביב, בעיר של הקהילה. אז זאת אומרת, שלבוא ולהגיד לבת שלי, תראי, זה היה פעם, היום, אמא שלך כבר נמצאת במקום אחר, זה פשוט לא נכון.
זה קצת בעייתי. אז אולי באמת זאת השאלה האחרונה שאנחנו נשאל כאן בעניין הזה. האם כל מה שדנו עד עכשיו, הדוקטור דן הרב, הוא נכון לעבר או גם נכון לעתיד? אם לפני חודש, חודשיים מקבל פרס ישראל רב הומופוב, לא פחות מזה, ראוי לתת לו את הפרס או לא ראוי לתת לו את הפרס?
טוב, פה אתה נכנס כבר למשהו אחר לגמרי.
לא, זו שאלה, זו שאלה, האם אנחנו לא מורידים את הפסלים של האנשים שהדרנו בעבר, או גם את אלה שבעתיד אנחנו עושים את זה איתם?
אני אמרתי קודם, אני חושב שמאבק פרסונלי הוא ראוי. אני חושב שבן אדם שחוטא באמירות הומופוביות, ומשפיע על ציבור הנמענים שלו וכן הלאה, בוודאי ראוי לגינוי. אני לא חושב שזה דומה לדיון אודות יצירות תרבות קלאסיות או פחות קלאסיות מן העבר, שהם חלק מן הקורפוס, הם חייבות להישאר איתנו.
מילה לסיום שלך, חיים?
אני חושב שצריך לגנות כמובן את קבלת פרס ישראל של הומופוב. מצד שני, העובדה התרבותית שהוא קיבל את פרס ישראל מייצגת את הזמן. ובמובן הזה היא מייצגת את האמת, ואי אפשר למחוק את האמת. את האמת צריך לגלות, ואז לטפל בה בכלים הרבה יותר מורכבים, שהיא המחשבה הביקורתית שאותה אנחנו מלמדים. כי אחרת אנחנו בסופו של דבר נהפוך להיות כמוהו, וזה בדיוק הבעיה של המחשבה ההתנגדותית. אסור להפך להיות דמות מראה של הכובש, זה מה שפאנון לימד אותנו. צריך למחוק אותה בצורה הרבה יותר מובנית, וסבלנית, עד שבאמת נוצרת הודעה אחרת. לכן, לק אפרו-פסימיזם, המהפכה השחורה, לא לוקחת על עצמה את הסממנים של הדמוקרטיה האמריקאית, לא לוקחת על עצמה את הסממנים של הדיכוי, אבל אין להם עדיין סממנים חדשים. צריך לדעת לעמוד בריקנות הזאת מספיק זמן, יכול להיות עשרות שנים, יכול להיות מאות שנים, אבל בסוף זה עובד. אבל למחוק את המנגנון הדיאלקטי, לא למחוק את הכובש, זה הבדל מאוד מאוד גדול.
קרמן, יש לך סבלנות לחכות?
אני התחלתי גם בפעולות דווקא יותר חיוביות, וגם מילאתי את הרחוב בשלטי רחובות של אישים ונשים שאנחנו, קהילת צפון אפריקה, עדות המזרח, שנפגעו מדוקטור שיבה בהקרנות הגזזת, הם סמל בשבילנו. ולכן אני מסכימה איתם בחלק של... שגם, אתה יודע, לעשות פעולות שהן לאו דווקא מחיקה, אלא דווקא הנכחה במרחב הציבורי של אנשים ונשים שאנחנו רואים כסמלים.
שראוי להיות, שראוי להפוך אותם לכאלה.
בהחלט, זה מהלך בהחלט בונה ולא הורס, בוודאי.
נאמר תודה, תודה רבה לכם על השיחה המעניינת הזאת. הדוקטור דן הרב, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. הדוקטור חיים דאוולוסקי, תודה גם לך, וקרמן אלמקייס עמוס, תודה גם לך שהיית איתנו הבוקר.
תודה רבה רבה.
תודה לכם.
תודה.
אנחנו עצים רצים אל הנושא הבא שלנו. ביולי 2015, כבר 5 שנים חלפו, רצח אמירם בן אוליאל את בני הזוג סעד וריאם דוואבשה, ובנם אלי בן השנה וחצי. עם הרצח כתב המשורר רוני סומק את שירו אני אלי דוואבשה, יצירה קצרה שעוררה שיח רב. שלום למשורר רוני סומק.
בוקר טוב, שמח שנזכרתם גם באברהם חלפי, שכתב את השורות אינני יודע מילים, מהם נאמרת תפילה, כל המילים נעלמו והיו כעלמות אפלה, וזה גם מאוד מתאים לנושא שאנחנו
לרגע
מדברים.
לרגע הזה ממש. אנא קרא עבורנו רוני את אני אלי דוואבשה.
אני אלי דוואבשה, אבער לכם בחלומות ובאצבעות מפויחות את לוש כפתורים מהחולצה הלבנה אותה הלבשתם על גוף הבושה.
החולצה הלבנה אותה הלבשתם על גוף הבושה. מה היו התגובות אז, רוני, לפני 5 שנים, כאשר פרסמת את השיר הקצר והחזק הזה?
התגובות היו מדהימות, קודם כל במספרן. זאת אומרת, השיר הזה בשנייה שהוא התפרסם בידיעות אחרונות בעמוד היומי, יום אחרי הרצח הוא תורגם לערבית ולאנגלית, ופתאום התחלתי לקבל כל מיני תגובות, נקרא לזה מעבר לים, כיוון שאני לא כתבתי רק על ידע רבשה. אני כתבתי על העניין הזה שאתה הולך ואתה שורף ילד, על העניין הזה של... לאיזה גבול יכולה להגיע האלימות, לאיזה גבול, זאת אומרת, אתה יכול בשם איזושהי אידיאולוגיה לעשות דברים כאלה, והעובדה שהילד הזה שפתאום עולה בלהבות והצלמים מצלמים אותו ורואים את התמונה, זה היה משהו מהשירים האלה שאתה לא כותב אותם, זה לא שיר שאני רוני הצייד מחפש נושא לכתוב, אתה פתאום רואה את זה, אתה מבין שאתה עכשיו צריך להעתיק מהמציאות הנוראה הזאת, השורות, לכתוב אותם 4 שורות, לא לגעת בהם, ולצעוק אותם. זאת אומרת, אם הייתי פסנתרן, זה כמו לשים את הפסנתר שלי באמצע הרחוב ולנגן. לא אולם קונצרטים, לא מחיאות כפיים, כלום.
לא למכור כרטיסים, זה פשוט, זה הדבר עצמו. וכאשר אתה כתבת לנו שאלי יבער לנו בחלומות, האם גם לשורה זו לא קיבלת תגובות רעות מחלק מהציבור, מהקוראים?
קיבלתי תגובות רעות. אמרו לי אנשים, אתה מזדהה יותר מדי עם העניין, אנשים אמרו לי, מה פתאום אתה כותב את זה בשמו? זאת אומרת, איזה הזדהות זה כל כך גדולה שאתה כותב את זה בשמו, ואתה יודע שיש גם מקרים שהרגו אנשים בצד שלנו, אז הראיתי להם שיר שגם כתבתי על מישהו שהרגו בצד שלנו, ואתה הייתי צריך כל הזמן להצטדק, אבל לא הורדתי לשנייה את הדגלים הפיוטיים לחצי התורן. אמרתי, זה מה שאני כתבתי, ויש לי את זכות הצעקה, ועם הווליום הכי גבוה שיש.
עם הווליום הכי גבוה. שיר גם ברגע כזה, שיר כזה, יכול גם לשמש עבורנו רגע של מבחן. האם לשיר יש אפקט מעבר לפרסום שלו בתוך דף? האם שיר משנה מציאות? מה היית אומר, בראי, אני עלי דוואבשה?
התשובה שלי תהיה מורכבת, שאני כתבתי את השיר הזה, אני רציתי, זאת אומרת, להרגיע את עצמי. אני רציתי להראות שאני יכול להגיב למה שקרה. כשהשיר פורסם והתחילו להגיע תגובות, אז אמרתי, יכול להיות שהצעקה הפנימית שלי היא חלק ממקהלה. אני לא יודע אם יש תגובות לשירה ברגע הראשון, אבל יש משהו שהוא מחלחל. האמת היא שהייתה איזו הפגנה בירושלים, ומישהי הייתה בהפגנה והיא צילמה לי בחורה עומדת עם שלט, שהשלט היה כתוב השיר הזה. ופתאום אמרתי, אם שיר שלי מגיע להפגנה, ואני לא יודע כמה אנשים קראו אותו, אבל עצם עובדה שהבחורה חשבה לקחת 4 שורות ולהביא אותם להפגנה פוליטית, אז יכול להיות שאם חצי עין ראתה את זה, אז... קרה כאן
אז
משהו,
היה אפקט. ועכשיו לא רק זה, 5 שנים אחרי, ויש לזה אפקט מתגלגל, לא רק אפקט. היוצר אסף מאיר כותב את ואני איעד אל חלק. שלום אסף, תודה רבה שאתה נמצא שלום. איתנו. אנא קרא עבורנו את ואני איעד אל חלק.
ואני איעד אל חלק, אפגוש אתכם בדרך, ובגוף מחורר מכדורים, ארדוף אתכם ואצעק, תעצרו, זה הסוף, מכאן אין דרך חזרה.
וגם אתה אסף, כמו רוני, ברגע שאתה שומע על המקרה הזה, אתה מבין שאתה חייב לכתוב את 6 השורות הקצרות, הברורות האלה?
אני מבין שאני חייב לעשות משהו. המקרה של יד פשוט עיקה בי, כמו גם המקרה של עלי דוואבשה, אני מרגיש שיש חוט מקשר בין המקרים ובין מקרים נוספים, וישר עולה בי השיר החזק של רוני, ושכבר כשהוא נכתב הוא גרם לי לצמרמורת. וכמובן עכשיו לפני המקרה של יד היה בדיוק את המשפט ואת העונש לרוצח של עלי דוואבשה, ואז ושוב השיר עולה, ואז המקרה של יעד, ואז פשוט אני כותב מילים שמתכתבות עם השיר של, של רוני.
של רוני. רוני, כאשר מילים מתכתבות עם שיר שלך, איך אתה מרגיש כשאתה שומע אותם?
קודם כל, השיר ששמענו עכשיו הוא שיר מצמרר. הוא שיר ש... 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 שהמילים הופכות להיות לסוג של חרבות. ושאני קראתי את זה ושחשפתי שבעצם אמרו לי שהשיר שלי היה סוג של השראה, אז מצד אחד זאת אומרת הרגשתי שהנה אפשר גם לחבר עוד קרון לקרון שאני הייתי בו, אבל מצד שני אמרתי לעצמי חבל מאוד ששני השירים האלה נכתבו. זאת אומרת הלוואי שהם לא היו נכתבים, אבל שוב אני אומר, השיר הזה שנכתב 5 שנים אחרי, הוא מצמרר לא פחות, מכיוון שלכל אסון כזה יש את המנגינה, המנגינה הקשה, הקשה מאוד שלו, התחושה שאם יש פה סולם תווים, אז הקווים של סולם התווים זה גדרות תיל. והשיר ששמענו עכשיו הוא נתלה על אותם גדרות תיל, כמו שנתלה השיר שלי, וזה... התחושה היא תחושה שאם השירה יכולה לתקור, שירה יכולה להגיד דברים
השאלה שאולי צריכה להישאל עכשיו, אסף, האם לחרב נולדנו? האם יש כאן אפקט דומינו ועוד כמה שנים אני או יורשי יראינו מישהו אחר שכתב כתשובה על השיר שלך על יד?
התחושה שלי שאנחנו באמת נמצאים בתוך איזה מכונית שדוערת במדרון לתהום, ואנחנו קשורים מאחור, במושב האחורי, והנהג לוחץ על הגז, וכן, אין מי שיעצור, ודורסים בדרך עוד אדם ועוד אדם, והאנשים האלה נשארים איתני, אלי דוואב שממשיך לבור לנו בחלומות, יד אל חלק המשיך לרדוף אותנו עוד שנים רבות, ולא נראה שהמכונית הזאת הולכת לעצור.
רוני, מה מקומם של משוררות ומשוררים בימים כאלה?
מקומם, קודם כל, להלחין את מה שהם מרגישים בפנים ולשיר את זה. ומצד שני, גם לדאוג שאולי הלחנים הפרטיים שלהם יגיעו למקומות שישפיעו. אני לא אומר ש... יהיה איזה מחבל או אדם שהיד שלו תהיה קלה על ההדק, שהוא יגיד קראתי שיר נגיד של ברכט או של אסף, ולכן אני אחליף את הכדורים שלי בכדורים נוטבים. אבל אפשר ליצור אווירה, אפשר ליצור איזושהי רוח שגם תגיד שיש דברים אחרים. המשורר הוא עושה תצלום רנטגן לא רק של עצמו, הוא עושה תצלום רנטגן של החברה. זאת אומרת, הוא, אם אני חוזר לדוגמה של הפסנתרן, לא מניח את הפסנתר שלו באולם קונצרטים שאליו אנשים קונים כרטיסים ויושבים בשורות מסודרות. ואני מאמין, ואולי אני בדעת יחיד, שבסופו של דבר שירה יכולה להשפיע. אני יודע ששירה השפיעה על החיים שלי בצורה חזקה מאוד, אז אני מקווה שזה גם יהיה לאנשים אחרים, אבל זה לאט לאט.
כמובן לאט לאט.
כן.
אולי מילה לסיום, אליך אסף, אתה יחד עם אחיך, נדב ועידית מאיר, אתם חברים בהרכב אחד, כבר 20 שנים נדמה לי שאתם מנגנים יחדיו, הרכב חסרים, ובאלבום שלכם יש גם את השיר נקמה של המשורר הפלסטיני, תא מוחמד עלי. אמור על זה מילה ואנחנו נשמע את השיר.
אוקיי, הוצאנו באמת, ההרכב שלנו, 2 אלבומים לאור, אלבום מקורי ואלבום של שירי משוררים. ובין המשוררים היה לנו מאוד חשוב גם להוציא לאור את השיר החשוב מאוד של משורר שלצערי הוא לא מוכר, אני מקווה שהוא מוכר, ולצערי הרב בכלל משוררים שכותבים בשפה הערבית לא מוכרים לנו, אנחנו לא מכירים את היצירה בערבית, לא ספרות ולא שירה, לא מלמדים אותה בבתי הספר, וחשבנו שזאת הזדמנות שבאמת יראו את וישמעו את השירה החזקה הזאת, יראו כמה רגישות, כמה חוכמת חיים יש גם לצד הזה, לא רק לצד שלנו, לא רק להסתכל על עצמנו, להסתכל כמו ש רוני הסתכל על אלי דוואבשה, וזה כל כך חשוב לראות את את הצד השני.
לזכרם של שני, של עלי דוואבשה כמובן ושל אלחלק, אני מודה לשניכם, המשורר רוני סומק והמשורר אסף מאיר, תודה שהייתם איתנו הבוקר.
תודה רבה.
מהטור מצחך זהב שחור דרך צער לך ועד השיר על הטוקי, על הטוקי יוסי, היום ממש כמו ששמעתם לאורך התוכנית כולה, אנחנו מציינים 40 שנים למותו של המשורר והשחקן אברהם חלפי. חלפי נולד בלודג', היגר לישראל ב-1924, שיחק בתיאטרון האוהל ובקאמרי, פרסם שירים רבים, רבים מהם הפכו לנכס צאן ברזל בפזמון הישראלי. ב-1980 הוא נקבר בקריית שאול. בואו נשמע אותו שוב בקולו שלו, מקריא את חרסינה.
מה מרגישה חרסינה? מה מרגישה חרסינה הנשברת פתאום לרסיסים? אלוהים, היי אנושי וזהיר, בעת שאותה תאסוף ותשים במקום שתשים.
זה נהדר ממש. שלום לאחייניתו, המשוררת רחל חלפי.
שלום, שלום, גואל.
מה מרגישה חרסינה? זה פשוט נפלא.
נכון, נכון. השאלות, אני חושבת, שחלחלו בו כל הזמן. מה מרגישים כל מיני יצורים, ומה מרגישות כל מיני מהויות שמולו, שמסביבו. הוא היה אמפתי בצורה קיצונית, הייתי אומרת.
אבל מי כותב שיר על חרסינה שנשברת?
אותו אדם כנראה שכותב גם על עכבר תינוק. מנקודת המבט של האמא העכברה. כלומר שפותח את ליבו ליצור שאנחנו מתייחסים אליו כיצור מאוס. איש לא מסתכל עליו. אותו אדם שכתב שירים רבים מאוד, שהוא הקדיש לילדים, בעיקר ילדים ללא אב.
העניין המשפחתי היה מאוד חזק אצלו, ומופיע הרבה מאוד בשירים שהוא כתב. העובדה שהוא היה ללא משפחה משלו, ללא משפחה גרעינית משלו, בעינייך השפיע על הכתיבה שלו?
תשמע, כולנו חשופים לאין סוף השפעות, ודאי שהוא אדם כזה חדיר, אתה יודע, רגיש, בעל ביליון נחושים, הרגיש. אז כל הדבר ודאי השפיע. אבל אני כן הייתי אומרת שלא על לנו לצייר איזה מין דימוי של האיש הבודד שנדחק אל שולי החיים, שמתעצב. העניין של לא להקים משפחה היה עניין עקרוני בדמו.
תסבירי.
כן, הוא, כיוון שהוא גם היה פתוח לצער העולם כולו ולסבל של ילדים ברואנדה, הוא היה קורא עיתון על איזה רעב באיזה מדינה קטנה באפריקה, והוא היה מזדעזע, הוא היה קם מהשולחן והולך לחדר השני. הדברים האלה היו מתבטאים אצלו פיזית. ותחושת החיים אצלו, כמו שאנחנו גם רואים בשירה שלו, שמצד אחד יש איזה שחרון חיים עצום, והתקסמות עצומה מהחיים בכל הממדים שלהם. מצד שני, יש כתרוג מאוד עז על האכזריות שבחיים, על הקושי שבקיום. והוא אמר תמיד, לעולם כזה אכזרי, אני לא רוצה להביא ילד. מצד שני, כמו שמצאתי באחד היומנים שלו, שהוא כתב שאני מחויב, כל אדם שזקוק לי, אני לרשותו באותו רגע. וכך הוא נהג.
וכך הוא חי?
וכך הוא חי. והדבר הפנטסטי הוא שהוא לא דיבר על זה. אנחנו, למשל, המשפחה הקרובה שלו, ואחותו פנינה, שהוא היה מבלה בבתים שלנו, כמו גם אצל חבריו הטובים וידידותיו הטובות. הוא היה כן אדם מאוד חברתי, מאוד עם זיקה לאנשים.
את היית הסרוגייט בת שלו?
לא הייתי אומרת בכלל. אני אפילו זוכרת שהיו לי שיחות עם אראל פרדו, שהוא היה אחד הילדים הכביכול מאומצים שהוא אימץ ליבו לאורך השנים, אבל אולי האימוץ הכי אינטנסיבי, זה הבן של טובה פרדו, השחקנית מהאוהל, ויותר מאוחר תיאטרונים אחרים, וחיים פרדו. חיים פרדו, בעלה, שמת בגיל צעיר, אני חושבת שהוא היה בן 40 ומשהו, מהתקף לב. והראל, אגב, שהיה תינוק בן, לא יודעת, בן כמה חודשים, כשאברהם אימץ, כשאני אומרת אימץ, זה ממש במרכאות, גם אותו. אביו נפטר, כאמור, כשהוא היה נורא צעיר, ונותר יתום. והוא היה אחד מאותם ילדים שהוא טיפל בהם. זה היה על בסיס יומיומי. גם הילדות של נירה רבינוביץ', אחרי שהיא התאלמנה, ונותרו נילי וטלי, נותרו בעצם ללא אב. בלי סוף ראיינתי את נירה על זה, ושיתפתי אותה בערבים ובתוכניות, והיא סיפרה בלי סוף על האהבה העצומה שלו, אבל שגם היא תרגמה למעשים יומיומיים, של לבוא להביא להם, לדאוג להם לנורות חשמל וללחם, ושתהיה תאורה. והיו ככה כמה משפחות.
אז היו לו כנראה הרבה מאוד ילדים, גם אם לא מזרעו שלו. אני רוצה רגע לדבר על איך העולם משתנה, על איך העולם מתחלף. כאשר אנחנו מדברים על אברהם חלפי, אז בשנות חייו הוא היה אברהם חלפי השחקן המאוד גדול, ואחרי מותו הוא נהיה המשורר הגדול, וכמעט נשכח שהיה שחקן מאוד מפורסם ואהוד. איך את מסבירה את התחלופה הזאת?
זה מעניין. כללית זה נכון, מה שאתה אומר. הוא לא רק שהוא היה ידוע יותר כשחקן, אלא כמו שאמר פעם דן מירון, פרופסור דן מירון, שכתב את המבוא המאוד עמוק וחשוב לשני הכרכים של אברהם, הוא אמר, הוא היה אדם כזה מקסים, רב קסם, שהקסם שלו, והחיוניות שלו בשיחה, במגע אנושי, האפילו על גדולתו כמשורר. לא השכלנו לראות עד כמה הוא חשוב וגדול. מצד שני, היו מעגלים של קוראים שכן
הבינו.
הבינו ואהבו. אבל, כמו שכולנו יודעים, באותן שנים היו כמה מעגלים דומיננטיים בעולם הספרות. באמת בעולם הספרותי.
כן, נזכיר, הוא בן דורם של אלתרמן, של שלונסקי, זה, יש שם ענקים ממש.
ענקים. ורובם גם היו חברים אישיים שלו. אבל באמת, הם היו אולי טיפה בשנתיים, שלוש או משהו כזה, מבוגרים ממנו. למשל, אלתרמן הוציא את ספרו הראשון שנה לפני שאברהם הוציא את ספרו הראשון. אברהם הוציא את מזווית אל זווית ב-39, באלתרמן שנה קודם. אז כמובן שאחרי היציאה של כוכבים בחוץ, ובאמת גדולתו המופלאה של אלתרמן, קשה היה מאוד להיראות כמשורר.
זה קצת קשה, זה קצת כמו להופיע אחרי מלכת יופי, כאילו לא משנה כמה נחמד תיראה, זה בסוף אין מה לעשות. אבל את חושבת שהוא היה נהנה עכשיו, כשהוא היה רואה את כולנו שרים בכזאת טבעיות את הטור מצחך, או את צער לך?
אני בטוחה שהוא היה נהנה. הוא כן, וזה יעזור לי להשלים איזו מחשבה קודמת, מה שכן היה חסר גם בזמנו, וכן נכתב עליו, אבל זה הכרת רובדי העומק והגובה בשירה שלו. והשירים שהולחנו היו באמת מקסימים ונפלאים, אבל אלו היו האתנחתות הקצת קומיות, השובבות לפעמים, המקסימות, בשירה שרובה מאוד עמוק ומלא עוצמה. עכשיו, אם הוא היה נהנה, אני משערת שכן, כי למשל מצאנו בין הניירות שלו, אבא שלי ואני, אבי שמשון חלפי, המשורר והוא אחיו הצעיר של אברהם. ישבנו ממש 10 שנים עם הניירות שלו, והוא שמר כל מיני דברים, ובין השאר היה מכתב של איזה תלמידת תיכון, שכותבת לו מכתב נרגש על קריאה בשיריו. והמכתב הזה היה שמור, אתה ראית, הרגשת מבעד לנייר את ההתרגשות שלו. או כשסוף סוף שודר לפתע עבורו, הוא לא ידע, לא היה לו מושג, עטור מצחך. הוא שמע את זה באיזה נסיעה באוטובוס מספר 5, לאורך דיזנגוף או משהו כזה, ופתאום שומע את השיר שלו, עטור מצחך, הוא לא ידע שהוא הולחן, הוא לא ידע שהוא... ואז הוא ניגש לאריק פעם ואמר לו, למה אני האחרון שיודע על הדברים האלה?
נחמד. אבל את יודעת, את מספרת את זה, ואני ככה מחייך, אני כאן נוזל באולפן. את מדברת על עובדי העומק, שזה היה חסר לו. בשביל מה צריך את עובדי העומק, כשכולנו שרים בקו 5 את הטור מצחך?
אתה יודע, הוא היה מקבל את ההערה הזאת בחיבוק. הוא היה מחבק אותך. אני חושבת שהוא עצמו מאוד העריך את הצד הזה גם, גם בחיים וגם בשירה, את האתנחתות, כאילו כמעט אתנחתות קומיות, או של קסם, וגם בשיחה איתו, למשל, הוא היה נורא עמוק, אבל פתאום הוא היה מספר אנקדוטות מהרחוב וצחוקים, והוא היה מלא הומור, והוא ידע את המקום של ההומור, אבל אני חושבת שבכל זאת, אם להיות באמת יותר נאמנים לתמונה, אני חושבת שזה שלא כולם השכילו באמת להבין את כל המימדים, או בוא נגיד, לא נלך בגדולות, אבל כמה מן המימדים היותר מורכבים של השירה שלו, לא שימח אותו במיוחד. ובאמת, אבל במשך הזמן, למשל, באמת דן מירון, שכתב את המבוא לקרחים שלו, והמבוא הזה באמת עשה צדק עם שירתו, ואחרים, ואגב, אני עצמי כתבתי בלי סוף דפים שלא העזתי לפרסם במשך 30 שנה כמעט, כי רציתי שאחרים יעשו את זה, אבל פניתי לאנשים, העמדתי לרשותם חומרים. מה שכן, כי היה לנו איזה עיקרון אתי כזה במשפחה, אני היום כבר לא חושבת שהוא צדק, שאתה לא עושה למען קרוביך, אתה לא מקדם אנשי משפחה. אז ישבתי בשקט ורק ניסיתי לפתות אנשים אחרים, לדבר על ליבם, שהם יכתבו. מה שכן...
תמשיכי לחכות, רחל, כמו שאומרים. תמשיכי לחכות, כן.
מה שכן, אני כן בכל ישראל, שעבדתי מיליון שנה, ביקשו ממני להכין סדרת תוכניות תעודיות עליו, ועל זה עבדתי קשה במשך שנתיים, הקלטתי כל אדם שהכיר אותו, והתקרב אליו, והיה קרוב אליו, ושודרו 5 תוכניות של שעה, שהן עד היום נמצאות חלקן בארכיון שלכם, וחלקן עוד לא עבר דיגיטציה, אבל גם מחכות שם בערימות.
גם זה יקרה. מילה לסיום, הנה, את שומעת כבר את צלילי הפרידה שלנו. אמרי לי, רחל, רגע אחד עם דוד שלך, שתקחי איתך תמיד, רגע משפחתי קטן.
אני לא אשכח הרגע שהוא הבאנו אותו הביתה, בן זוגי, חיים, ואני, הייתה לנו מכונית זהירה כזאת, ועצרנו ברחוב ישראליס בפינה, והוריד אותו, והוא לחץ את ידי. והרגע הזה של לחיצת היד שלו, הייתה לו יד, היו לו ידיים אקספרסיביות וחמות, והלחיצה שלו הייתה עולם ומלואו. וזה היה הוא, מין מגע של אדם.
הנה, גם אני לוחץ את ידך שלך, המשוררת רחל חלפי, לזכרו של הדוד שלך, אברהם חלפי, שהיום ממש 40 שנים למותו. אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר.
תודה רבה, גואל.
נעבור מיד אל הנושא הבא שלנו, הקרן למורשת יהודית שמושבה בלונדון, מפרסמת מחקר שבליבו מצבם של אתרים יהודים בעיראק ובסוריה. הממצאים, כפי שאפשר לנחש, לא טובים. רוב מוחלט של האתרים נהרסו, ואת השאר לא נותרה הרבה תקווה להציל. מר אדווין שוקר, הוא סגן נשיא הקהילה היהודית בבריטניה, נמצא איתנו הבוקר. שלום לך.
בוקר טוב, גואל.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. קראת את המחקר עבורנו, האם הוא הפתיע אותך?
אני מקווה שלא הפתיע לאף אחד הדוח הזה. בוודאי שלא. אני, אני מבקר באתרים האלה מ-2003 עד עכשיו, בעיראק, לא בסוריה, ואנחנו יודעים את המצב טוב מאוד, ו... לא היה שום הפתעה בדוח הזה.
ניתן מעט פרטים ביוגרפיים עליך כקונטקסט, כהקשר עבור המאזינות והמאזינים שלנו. אתה יליד עיראק, בגיל 16 ברחתם משם, הגעתם ללונדון, לפני מספר שנים אפילו רכשת לעצמך בית שם בעיראק, זאת אומרת ההיכרות שלך עם המקום הזה היא היכרות מאוד טובה. מתי התחיל הערס של האתרים היהודים במדינות האלה?
תראה, העלייה הגדולה הייתה ב-1951, בדיוק כמעט 70 שנה, והעלייה האחרונה הייתה בשנות ה-70. אחרי זה רק מעט מאוד מיהודים נשארו בעיראק, אולי פחות מ-10, היום יש אולי 6-7 שנשארו. זאת אומרת, מאז אולי 50 שנה, הייתה התדרדות רצינית באתרים האלה.
על איזה סוג של ערס אנחנו מדברים?
הזנחה בהתחלה, זאת אומרת עד 2003, ומ-2003, זאת אומרת אחרי נפילת סדאם הוסיין, באו ממשלות מושחדות, ועכשיו מתחילה גניבות, גניבות, זיופים שלא היו אז, עד אז. אז זהו, זה קומבינציה כזאת היא קטלנית, גם של הרס, גם של הזנחה וגם של גניבה.
המצב הוא שונה קיצונית יותר מאשר במדינות ערב אחרות?
לא, זאת אומרת, יש יוצא מהכלל בוודאי, יש במרוקו, יש בתוניסיה ששמרו, ויש קהילות שלא הזניחו את המקום, ויש השקעה. וביקור. עכשיו בהתחלה, באחרונה, מצרים עלתה על השולחן הזאת, זאת אומרת, התחילה לשפץ אתרים, בתי כנסת.
כמו למשל בית הכנסת הגדול באלכסנדריה, כן.
זהו, היה לי כבוד הגדול בפברואר להיות שם בפתיחה של בית כנסת באלכסנדריה, זה היה דבר שלא אשכח. ואני הלכתי במיוחד לנסות לעתק את החוויה הזאת ולהעביר את זה לממשלת עיראק החדשה, שהתקיימה רק בימים האחרונות, לראות אם אפשר לעשות אותו דבר גם בעיראק.
אז מלבדך, יש עוד אדבוקטים לטובת הסיפורים האלה, לטובת שימור האתרים היהודים במדינות האלה?
טוב, אני לא איש לבד, יש, האמת, יש ביקוש אפילו מהקהילות, מהערבים שגרים באזורים האלו, שיהיה שחזור, שיהיה טיולים מהאלה, בגלל זה, זאת אומרת, בשביל מה הם עשו את השיפוץ של, של בית כנסת באלכסנדריה ובתקר ובמרוקו ובתוניסיה, עכשיו מתחילים עוד להתק, לשפץ עוד בית כנסת חדש. זה מבקשים שיהיה השקעה יהודית, תיירות יהודית לאזורים האלה, להחזיר את ימי הזהב שהיו פעם בשנות ה-40 ושנות ה-50.
מזרח תיכון חדש, אבל אמיתי הפעם.
אמת, אבל אני באמת, זאת אומרת, זה פרק חדש מהקשר בין יהדות ממדינות ערב למדינות שלהם מחדש. זאת אומרת, זה לא יבנה בשנה ושנתיים ולא בעשר שנים. אבל זה תהליך. אני רק תמיד מביא את הדוגמה של גרמניה ואוקראינה ופולין, והיום בגרמניה 300 אלף יהודי גר שם בצורה, זאת אומרת, כולל הרבה ישראלים, רובם ישראלים, ומי שחשב על זה בשנות 1945. אבל דברים האלה טובים.
אם שם אפשר, אז כנראה שאפשר בכל מקום. ואולי נשים על השולחן שם נוסף, וזה מדינת ישראל. האם מדינת ישראל עושה משהו לשימור האתרים האלה?
אני לא חושב, לא, אני לא קיבלתי שום תמיכה בעבודה הזאת ושום עניינים. זאת אומרת, הדוח הזה, אני תמיד אמרתי, האמת, אם אנחנו רציניים לשמוע את האתרים האלה, והאתרים האלה, אנחנו לא מדברים על, כמו באוקרניה ובפולין, 250 שנה, 300 שנה, אנחנו מדברים על אתרים של נביאים. שש נביאים בכירים נמצאים בעיראק היום, ויחס עזרא, יונה, נחום, דניאל, שייך אסחק, דברים האלה זה לפחות אלף ומשהו שנה, ואנחנו, יש לנו את המנהגים שלנו שזה הולך מ-2600 שנה, מהרס בית המקדש הראשון. זאת אומרת, כדאי להשקיע, כדאי לצעוק, כדאי ללכת ליונסקו.
ולא עושים את זה.
לא עושים השקעה, צריך השקעה, צריך עניין, ואני חושב שאנחנו נתחרט על זה עוד כמה דורות, דור אחד, עוד דור אחד שלא יישאר כלום. אני תמיד חושב מה יגיד לי הנכד שלי, איפה, מה שמת, סבא, מה עשיתם באתרים האלה, הנביאים האלה, וזה רק הזנחה, האמת, זה לא הרס מדיני, זאת אומרת, לא הערבים אומרים, זה, אנחנו הורסים את זה ומקיימים שם בתי קפה, זה הזנחה.
ולאף אחד כאן לא אכפת.
אני לא אומר אף אחד, אבל אנחנו לא רואים, אפילו זאת אומרת, העיראקים עצמם אומרים, אף אחד לא שואל, לא דורש, לא מקיים, לא דופק דלת. זאת אומרת, אני חושב כמו שראינו, זאת אומרת, אני התראיינתי בערבית עכשיו כמה פעמים בשנים האחרונות, שהם מבקשים, מה אתם עושים על האתרים האלו, מה קורה? אז כן, אני חושב שאנחנו צריכים לראות עניין בדבר הזה.
אפשר לקוות שהדוח שמתפרסם עכשיו באמת מציב תמונה מאוד מאוד עצובה על מצב האתרים האלה, אולי יצליח לשנות משהו. מר אדווין שוקר, אני מודה לך מאוד, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה לך.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.